שעה היסטורית, הרוח הצרפתית, חלק רביעי. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק משוחחים על אנשי הרוח הגדולים בהיסטוריה הצרפתית.
שבת שלום פרופסור.
שבת שלום.
אנחנו היום ממשיכים בסדרת התוכניות שלנו שבה התחלנו לפני כמה תוכניות. הפעם אנחנו מדברים על ההיסטוריה של צרפת. למעשה אנחנו למדים עליה מתוך פועלם וחייהם של יוצרים וסופרים גדולים בתולדותיה של המדינה הזו, צרפת.
בדיוק.
דיברנו על מולייר, היום הגיבור שלנו הוא רנה דקארט.
ואני רוצה להתחיל בצורה מאוד סנסציונית.
כרגיל.
כן. אני לא חושב, אבל נניח... כל המאזינים יודעים שהעשירי בנובמבר 1618 היה קר מאוד, בעיקר בגרמניה.
בוודאי, זה ידע משותף לכל אדם באשר הוא אדם.
ועל כן הבחור שנכנס בבקתה לא יכול היה לצאת ממנה בגלל השלג. הבחור היה בן 22, ושמו היה רנה דקארט. ויוד הוא היה סגור יחד עם השינקה שהוא יכול לאכול, כי הוא לא היה יהודי.
שינקה, כלומר בשר חזיר.
כן, ושנאפס זה הגרסה הגרמנית של הוודקה.
טוב, האמת שלא נשמע כל כך רע, נמצא עם אוכל, עם יין, עם שתייה, בתוך בקתה, סגורה.
כן, השלג היה כל כך כבד שהוא ניסה לצאת ולא יכול היה, אז הוא החליט לישון שם בתוך הבקתה הזאת.
אוקיי.
ובלילה הזה הוא הגיע למסקנה יוצאת מן הכלל מעניינת. הוא גילה למעשה השיטה המדעית.
באותו לילה בבקתה?
כן.
הומצאה כל השיטה הפילוסופית המתודית של דקארט?
כן.
תשמע, זה כנראה היה לילה מאוד דרמטי.
הוא היה דרמטי, והוא אמר, בסוף כולו יכול להירדם לך לעשות.
כן.
בסוף גיליתי את השיטה הוודאית, זה משהו יוצא מן הכלל.
האמת, מזל שלא הייתה אז טלוויזיה. תראה מה כמה שעות בלי טלוויזיה יכולות לעשות.
זה התיאוריה שלו של הידידים. בגלל זה כאשר הוא יצא להולנד, שם הוא בילה 16 שנים על מנת להיפטר מן הצנזורה הקתולית. בתוך ה-16 השנים הללו הוא שינה 18 פעמים את מגוריו.
ואנחנו עוד נגיע לזה, אבל בעצם מה שאתה מנסה לומר זה שהוא רצה להימנע מחברת אנשים כי הוא לא רצה הסחות דעת.
כן, הוא היה אדם יזותי שהגיע למקום מסוים, הוא עבר מעיר לעיר להולנד, אז הוא התיידד. וכולם עמדו בצרפתי, אינטלקטואל, אדם מעניין, אפשר לדבר איתו. דרך אגב, הוא כבר הוכיח על ידי פעלו שהשפה הצרפתית הייתה למעשה השפה האירופאית הבינלאומית. הוא לא למד הולנדית, הוא ידע לטינית, אבל כל השיחות שהוא ניהל בהולנד היו בצרפתית.
אבל כל זה עוד חזון למועד. עכשיו אנחנו מדברים על בחור בן 22 שמסתגר לילה שלם בבקתה.
לא מסתגר.
הוא לא יכול לצאת, תקוע.
כן.
ובלילה הזה הוא מצליח להגיע לפריצת דרך פילוסופית. מהי פריצת הדרך הזאת?
הוא קודם כל הבחור רצה לדעת את האמת. הוא היה אדם סקרן. והיות והיה סגור בבקתה, הוא הגיע למסקנה זאת. אני מטיל ספק בכל מה שמסביבי. על כן, אני חושב. אם אני חושב, סימן שאני קיים. על כן, יש לי כבר הוכחה ראשונה. שאני יכול להיות בטוח לגמרי, אני קיים.
צריך לומר שדקארט למעשה יצא מתוך שיטת הספק המתודי. אני לא מקבל שום דבר שאחרים אומרים לי, לא מה שהכנסייה אומרת לי, לא מה שהפילוסופים הקודמים. כן, הוא לא רצה לקחת שום אמת כמובנת מאליה. כל דבר צריך להיבחן, והדבר הראשון שצריך לבחון זה קיומי שלי, האם אני בכלל קיים. וזו הגאונות הגדולה שלו, כי דווקא מתוך הטלת הספק הוא מגיע אל הוודאות. כי הוא אומר, אי אפשר להטיל ספק בזה שאני מטיל ספק. כי ברגע שאני מטיל ספק בהטלת הספק, הרי שאני מטיל ספק, ולכן...
אני קיים.
אני קיים.
בדיוק. הוא אמר כאן, הידעת, הידעת.
קפץ ממקומו, מזג כן. לעצמו עוד כוס של שנאפס. וכמובן שהמשפט הזה קיבל את הביטוי הלטיני הידוע שלו עד היום.
כן, דוביטו ארגו קוגיטו. קוגיטו ארגו סום, ארגו על כן.
כן, דוביטו אני מטיל ספק, ארגו על כן. קוגיטו אני חושב, ארגו סום אני קיים.
אני קיים.
Degger, ah, Degger was a boozy beggar who could think you under the table. David Hume could out-consume Wilhelm Friedrich Hegel. And Wittgenstein was a beery swine who's just a schloss to Schlegel. There's nothing Nietzsche couldn't teach about the raising of the wrist. Socrates himself was permanently pissed. John Stuart Mill of his own free will on hot punch, and he was particularly ill. Later they say he could sing it away, half a grain of whiskey every day. Aristotle was a bagger for the bottle, Hobbes was fond of his dram. And Rene Descartes was a drunken fart, I drink therefore I am. Yes, Socrates himself is particularly missed.
זה למעשה שיטה מאוד מאוד מסוכנת לכנסייה. שאם אני אקח כל אמת נלמדת ואני אתחיל להבחון אותה לפי השיטה הזאת, היא תצטרך להביא לי הוכחות שהיא לא תוכל להביא לי. הכנסייה אני מתכוון. ככה שלמעשה הוא היה כבר על דרך מסוכנת, ועדיין הוא לא היה מודע לזה. יש להגיד שהתיאוריה שלו שסופקה לציבור על ידי כתביו עד שהגיעה המהדורה המושלמת, השיטה הזאת של להגיע לאמת נוסחה עד הסוף בספרו שיצא ב-1637 שנקרא דיסקורס למתוד, נאום על השיטה להגיע לאמת בחקר המדעים. זה הופץ גם לפני הופעת הספר, והפילוסופים הקרטיזיאנים התקבלו בהתלהבות. עד כדי כך, פרט מעניין, שאם בא פילוסוף קרטיזיאן לעיר אחת מסוימת בצרפת, והודיע שהוא ירצה על הפילוסופיה הזאת, היה צורך להזמין מקומות בקהל. עד כדי כך ההתלהבות העצומה של הציבור הייתה גדולה.
נדמה לי שצריך להסביר עוד שני דברים. הדבר הראשון הוא שכשאתה אומר קרטזיאני, הכוונה של דקארט.
דקארט, כן.
כן, הפילוסופיה
הקרטזיאנית. וגם מפני שהגרסה הלטינית שמו קרטזיוס.
והדבר השני שהוא מהותי יותר, בעצם דקארט חידש בזה שהוא אמר, כל אחד יכול לעשות פילוסופיה, והדרך לעשות פילוסופיה היא לא ללמוד את כתביהם של פילוסופים אחרים, את כתבי הקודש, אלא לחקור בינך לבין עצמך ולהגיע לאמת, כמו שהוא עשה בבקתה.
בדיוק.
התהליך הוא תהליך אישי.
וזה למעשה מין דמוקרטיזציה של הפילוסופיה, מפני שהוא מעניק לכל אחד את הזכות ואת הרשות לחקור את האמת.
שלא לומר את החובה לעשות את זה.
בוודאי.
ואנחנו מדברים כאן על דקארט, אבל אולי כדאי שנחזור אחורה קצת אל עברו, אל משפחתו, כדי להבין מי האדם, מאיפה הוא הגיע.
ובכן, הוא נולד בעיירה שנקראת להי, שהייתה נקראת להי, מפני שהיום היא נקראת דקארט.
יפה.
לכבודו.
האמת שזה הגיוני.
כן. ומעניין מאוד שהמהפכה הצרפתית החליטה על שינוי השם, כבר אז, מפני שהוא היה מאוד מאוד פופולרי. והיו לו הרבה הרבה מעריצים. הוא בעצמו היה אדם מאוד סימפטי. הוא היה אציל, אציל הגלימה, שאביו היה בעל אמצעים, ואביו למעשה הבטיח ניצחון הפילוסופיה של דקארט, מפני שההכנסות אפשרו לדקארט לקיים כל חייו מבלי לעבוד.
כלומר, הוא לא יצטרך לעבוד, ולכן היה לו זמן לעשות פילוסופיה.
בדיוק.
טוב, חיים טובים.
אבל סימן שאם אתם משתדלים מאוד, אתה יכול לתת לבנך אפשרות להיות פילוסוף גדול.
חשוב מאוד. כן. הנה, אנחנו מצדיקים שוב את המשפט אם אין קמח אין תורה. אבל אם אנחנו חוזרים לאב, הוא היה ממשפחת אצולה?
אצולת הגלימה.
מה
זאת
זה?
זאת אומרת, לא אצולת החרב, לא אצולה של ממש, שזכתה לתואר שלה על ידי השתתפות במלחמות המלכים, אלא שופטים, בירוקרטים.
שופטים זה מכובד מאוד.
כן, אבל שופט לא הולך עם חרב. הוא לא חייל.
אז הוא אצולה מדרג ב'.
בדיוק.
איך הוא נכנס בכלל לאצולה הזו?
פשוט מאוד, קונים את התואר.
אה, בכלל אני רואה שהכסף היה מאוד נזיל במשפחה הזאת.
על כן אביו קנה את התואר של עצמו, וניהל, היה שופט בפרלמנט, פרלמנט זה לא פרלמנט.
בית נבחרים?
זה לא כנסת, אלא זה בית משפט. של ברוטן, שזה אחד הפרובינציות של צרפת.
שצריך לומר ש... בריטניה עצמה, והמחוז הזה בריטניה, הם חולקות גורל משותף, לכן השם המשותף.
כן, אני רוצה להגיד לך, בריטניה היא בריטניה, פתאום צמחה איזו מדינה שקלה עצמה בריטניה גדולה, אבל בריטניה האמיתית היא בריטניה הקטנה, שנמצאת בצרפת.
אז כל היריבות בין בריטניה לבין צרפת, שנמשכת כבר שנים ארוכות, והיום אולי פחות מדוברת, אבל בהחלט עדיין קיימת.
הייתה מלחמה של 100 שנים, אבל...
למה להתאפס לזוטות, אתה אומר?
נעבור בדיוק. מה זה 100 שנים בכלל?
בכל מקרה, הוא היה שופט בבריטניה, וזה בעצם הקנה לו וגם למשפחתו את אצולת הגלימה.
כן. ואני רוצה להגיד לך שאצולת הגלימה היא בכל זאת אצולה. ככה שדקארט הצעיר, שהיה ילד חולני, ההורים אישרו לו להשקע במיטה עד 11 בבוקר, כדי לא להתעייף.
עד כדי כך הוא היה חולני?
אחרי זה הוא הפך בחור ללוחם, חייל.
נו, אז כנראה שהוא לא היה כזה חולני.
אבל לבית הספר, למנהל בית הספר, אמרו שאני חייב לשכב עדיין במיטה עד 11.
טוב, זה לא רע.
כן, כן, בסדר.
אז ככה את כל ילדותו הוא בילה כשהוא מתעורר רק מאוחר, מגיע לבית הספר רק ב-11 בבוקר?
אבל הוא חושב, הוא שוכב במיטה עד 11, קורא, כותב.
אני גם מוכנה להציר על עצמי כחולנית כדי לקבל את הפריבילגיה הזאת.
לא, לא, מותר להיות בריא. הוא ניהל חיים של אציל צעיר. הוא הלך למחזות, הלך לריקודים.
הוא היה תלמיד חכם?
הוא הלך לקרב. הוא חכם, הוא היה תלמיד חכם במושג יהודי. הוא לא היה תלמיד חכם במובן שלנו.
לא, לא התכוונתי בחור ישיבה חכם. משאלתי אם הוא היה מבריק בבית הספר.
בוודאי. והוא משך הרבה הרבה ידידות שהוא פחד ממנה. כל הזמן הוא פחד. שהידידות הזאת תמנע ממנו להגות, ועל כן הוא חיפש תמיד להתבודד, אם כי הוא נהנה מאוד מן החיים האלה של חייל צעיר.
תשמע, זה לא עמדה כל כך סוציאלית, מה שאתה מתאר.
מדוע?
להעדיף את חיי ההגות על פני חברתם של אנשים אחרים, זה אמנם כנראה מביא אותך להישגים מחשבתיים גדולים.
כפי שידוע לנו.
כן, אבל מצד שני, זה לא הופך אותך לבן אדם שכל כך נהנה מחברתם של אחרים.
כן, היה המתח הזה, הוא אדם מאוד מתוח, דרך אגב. והמתח הזה יפרע אותו, עשה אותו מאוד פורה. אבל גם מנע ממנו יחסים בין אנשים אחרים.
מה לגבי אהבה?
כאן זו תקודה מאוד מעניינת. הוא העיר בין השאר שהוא נמשך אל בחורות פוזלות עיניים. וכאשר הוא רצה להסביר לעצמו מדוע, הוא זכר שהוא היה חבר טוב עם בחור שהיה פוזל. ועל כן הוא רוצה להוכיח שלידי רצון האיש אפשר להיפטר מכל מיני נטיות חולניות, וכאשר הוא גילה שסיבת אהבתו של בחורות פוזות העיניים זה זכרו של אותו ידיד נעורים, הוא התגבר על זה והוכיח שלידי הרצון אפשר לתקן את המוסר.
שהאמת היא שקראתי את המכתב הזה שלו שבו הוא מדבר על כך, ויש פה משהו ממש אפילו מדהים הייתי אומרת, כי בעצם הוא קצת מקדים את פרויד בהקשר הזה. כן. הוא מדבר על כך שזיכרונות ילדות יכולים לגרום לך לאהוב או לסלוד מדברים בהווה. והוא אומר, ברגע שאתה נעשה מודע לזיכרונות הילדות האלה, אתה יכול להתגבר עליהם שלימים, מה, 300 שנה יותר מאוחר? פרויד למעשה יבסס על כך את התיאוריה שלו.
כן, ומעניין לציין שדקארט אפילו לא היה יהודי.
ועדיין אתה אומר, הרעיונות האלה נמצאים אצלו בשלב מוקדם, ואנחנו נראה במהלך השעה הקרובה איך באופן כללי הוא הקדים את זמנו לא רק בפילוסופיה, שעל זה יצאה תהילתו, אלא גם בתחומים כמו פסיכולוגיה, כמו מתמטיקה, כמו חקר המוח אפילו.
כן, הוא טען שהוא מצא את מקום הנפש בתוך המוח של האדם.
הוא דיבר על מקום ספציפי שנקרא כן. בלוטת האצטרובל.
כן.
היום אנחנו יודעים שאין שום קשר בין בלוטת האצטרובל לבין נפש, אבל עדיין מדובר באדם שחקר את המוח, למשל כל רעיון הרפלקס.
כן.
רעיון שבא מדקארט. אנחנו מדברים על המאה ה-17.
כן. דרך אגב, הוא עשה גם בוויסקציה, זאת אומרת, הוא ניתח בעלי חיים, ולא היה מתרשם מן העינויים של הכלבים שהוא ניתח, מפני שלפי דעתו, בעלי החיים אינם נפשות, אלא מכונות.
גם באופן כללי כבר שמנו לב שבתחום הרגשי הוא לא היה חזק. הרי אמרנו, ברגע שהוא פיתח יחסי ידידות עם אנשים אחרים, הוא מיד התרחק כדי לעסוק בהגות שלו, אז כנראה שגם לענות בעלי חיים לא היה מבחינתו עונש גדול מדי.
למרות ההגות, הוא הצליח להכניס בחורה להיריון.
אתה אומר, יש דברים שיכולים אפילו למחשבה הפילוסופית הגדולה ביותר. כן.
אבל היא לא ערכה לחיות.
אבל נולדת...
קרולה פרנסין, כן.
נולד הילד?
ילדה. כן, כן. ואחרי זה הוא עבר לדירה, ואחר מיר אחרת.
אבל הוא גידל את הילדה או שהוא שלח אותה כדי שלא תפריע לו?
לא, היא מתה בגיל 5. הוא לא הציע ניסויים לאמא. גם כן שייך לרקע האציל שלו, שהאצילים לא כל כך דאגו למלא את חייבותיו האישיות כלפי נשים.
אז נסחפנו לדברי רכילות על דקארט, אבל...
סלחי לי, זה לא רכילות. אלים חייב.
בסדר, אני לא מזלזלת. אני רק אומרת שכשבדרך כלל סוקרים את פועלו של דקארט, הבת הלא חוקית שנולדה לו ומתה בגיל 5, פחות מעסיקה את החוקרים.
אבל אני זוכר שהציבור ידע, שיכיר את האיש.
בהחלט. אז דיברנו על זה שהיה ילד חולני, אבל אמרת שבתור בחור צעיר הוא מתחזק, הוא מתעסק בעניינים של אצילים, דוקרב, מסיבות.
לא, הוא הופך לחייל שכיר.
לזה כיוונתי, והופך להיות חייל שכיר.
ורגע, כאן זה ממש טיפוסי לדקארט. א', הוא חייל שכיר בצבא פרוטסטנטי של מועצת נאסאו ההולנדי. שנה לאחר זאת, הוא חייל שכיר בצבא הקתולי של דוקס בוואריה.
אז אין לו נאמנות אידיאולוגית חזקה מדי.
לא, והסיכום שלו היה שחיי קצין הם משממים ואיננו כל כך אנושים ולא מעניינים.
אז אחרי שנתיים מסתיים הפרק הצבאי בחייו של דקארט, זה משפיע עליו באיזושהי צורה או שלא ממש?
הוא קודם כל הוא מילא את חובתו כלפי המעמד שלו. הוא אציל, אז הוא התנהג כמו אציל. אבל הוא הוציא לגלימה, ככה שהוא לא חייב להיות קצין או כן. חייל. וזו גם הייתה קריירה.
אחרי תקופת השירות הצבאי, מה הוא הולך ללמוד באוניברסיטה, או שהוא רק יושב והוגה לבדו?
קודם כל הוא נוסע להולנד, והוא יבלה שם 16 שנים.
למה?
מפני שבהולנד אין אינקוויזיציה, בהולנד יש סובלנות. בהולנד אתה יכול לחשוב מה שאתה רוצה, ויש לו מה יפריע לך.
ובצרפת?
בצרפת האינקוויזיציה קיימת, אם כי לא כל כך חריפה כמו בספרד.
כן.
אבל ישנם הישקועים, כל הכנסייה הקתולית, שהיא חזקה מאוד. ודרך אגב, בצרפת, במידה והמלך מזדקן, הוא הופך יותר ויותר בלתי סובלני, ואתן לך דוגמה מעניינת. מלחמות הדת בצרפת נסתיימו, כאשר הנרי הרביעי, שהפרוטסטנטי, שהפך קתולי,
כן, הוא
הוציא את החוק של נאות, שנתן לפרוטסטנטים רשות לקיים חייהם בכמה ערים נבחרות. וככה הוא שם קץ למלחמת האזרחים שמילה ראשית המאה ה-16 בדם.
אני רוצה שננצל את ההזדמנות באמת כדי לדבר רגע על המארג הדתי בצרפת של אותה תקופה.
כן.
דקארט חי במאה ה-17. במאה ה-17 עדיין ידה של הכנסייה הקתולית בצרפת חזקה מאוד, אם כי לואי ה-14, שהוא לא בדיוק עונה לקנה המידה המוסרי של הקתולים, מתחיל קצת לשנות את התמונה.
הצו של נאות שדיברתי קודם, אפשר לפרוטסטנטים לשמור חייהם, היו להם ערי מקלט, כפי שאמרתי, ועליהם חוקים שהממשלה כיבדה אותם, ויש לנו חלק גדול של מלוכתו של הנרי הרביעי, כל מלוכתו של לואי ה-13, וחלק גדול של מלוכתו של לואי ה-14, היו הפרוטסטנטים נהנים מסובלנות, ולא הייתה מלחמת אזרחים או מלחמה דתית בצרפת.
בכלל בצרפת, מתי התחילו הפרוטסטנטים להתחזק? במאה ה-15, ה-16?
לא, הפרוטסטנטים, עם ראשית הפרוטסטנטיזם, מלותר, עם קלווין. קלווין סוף סוף היה צרפתי.
כן.
שואה קלווה.
אבל מתי המאבק הזה מגיע לידי הסלמה בין הפרוטסטנטים לבין הקתולים?
אל תשכחי שב-1572 יש ליל ברטולומיאוס הקדוש, כאשר היה ניסיון לטבוח את כל האוכלוסייה הפרוטסטנט של צרפת. אלפי, אולי רבבות, פרוטסטנטים נהרגו.
אז זהו, זה במאה ה-16, ממש כן. התנגשות איתנים בין שני הזרמים הדתיים שמגיעה ממש לשפיכות דמים רחבת היקף. מלחמת
אזרחים, כן.
ואז אתה אומר, מה שמפסיק את המלחמה זה הצעד של הנרי הרביעי.
נכון. הצעד המאוד נבון, אבל לא היה כל כך ניוטרלי, מפני שהוא רצה להיות מלך צרפת, אבל הוא היה פרוטסטנטי. ואז הקתולים אמרו על גופנו, הוא לא יהיה מלך צרפת. עכשיו, במרכז הדת הקתולית עומדת הטקס של התפילה שנקראת מיסה.
כן.
ואז הנרי הרביעי, שהיה אדם בעל חוש הומור, אמר, פריס שווה מיסה. אני אלך למיסה הקתולית, אם כי אני פרוטסטנטי,
כן.
אני אעשה את עצמי קתולי, ואני אכנס לפריס, ופריס קיבלה אותו. ועל כן הוא נחשב, דרך אגב, כמלך הטוב ביותר של צרפת.
הנרי הרביעי.
כן.
צריך לשנן את העניין.
וכשפרצה המהפכה הצרפתית, המונים אילצו בין אנשים לרדת מן הכרכרות, כדי להצדיע לפסלו של הנרי הרביעי.
מה אתה אומר? במהפכה הצרפתית, המקום שבו נוצצו לחלוטין כל המיתוסים, והמשפחות והמלוכה, למעשה כיבדה לחלוטין מכבודה?
בראשית המהפכה.
זאת אומרת, הנרי הרביעי עדיין שמר על מעמדו.
כן.
Oh, sorry.
קרה מה שקרה. לואי 14 הזדקן, לאחר שחייו לא היו שיא המוסר.
לא, כבר דיברנו על זה קודם, המאהבות הרשמיות שלו, והנסיגות, הסטיות הקטנות שלו, מהקו הקשוח של הכנסייה הקתולית.
כן, אבל הוא פחד מן הגיהינום. ואז הוא עשה אולי את הטעות הפטלית של מלכותו. הוא ביטל את צו סבו הנרי הרביעי. ונטל מן הפרוטסטנטים את החופש לגור בערי מקלט.
אז מה קורה איתם עכשיו?
הם ברחו. הם ברחו לגרמניה, הם ברחו לאנגליה. אפשר להגיד, לואי 14, על ידי המעשה הפזיז והבלתי מחושב הזה, הטיל על צרפת אסון, מפני שהפרוטסטנטים היו אלה שהניעו את גלגלי הכלכלה.
אז עכשיו הקתולים שולטים בצרפת, ולכן דקארט בורח.
בדיוק.
הוא לא היה פרוטסטנטי.
הוא לא היה פרוטסטנטי, אבל הוא היה ביחסים טובים מאוד עם הפרוטסטנטים, ואל תשכחי שהוא בורח להולנד, שהייתה מדינה הפרוטסטנטית, והיא הידיעה. ושם כמובן הוא מתיידד עם פרוטסטנטים הולנדים, ומקיים איתם יחסים מאוד מאוד חברים.
הוא גר לבדו.
הוא גר לבדו, אחרי הפרשה הקצנה הזאת שאני הזכרתי.
כן.
אבל שמו הולך לפניו.
הוא חבר באיזו אוניברסיטה, או שהוא פועל שוב מביתו? איך זה עובד?
הוא יודע שבאוניברסיטת ההולנדיות התורה שלו נלמדת. ועל כן שמו הפך מפורסם מאוד.
כן.
וכל מיני אנשים, הדוכס מפלטין ואחרים, רוצים לקבל אותו אצלם בארץ, כדי שהוא ירצה אצלם. ומי שמצליח הייתה מלכת שוודיה. מלכת שוודיה הייתה קריסטינה. היא לא הייתה שיא היופי, הייתה קצת גיבנת, והיא הייתה גם לא שיא ה... אפשר להגיד...
חוכמה?
התאפקות, לא. היא הייתה חכמה מאוד.
היא לפחות זה.
כן. כאשר רצה להיפטר ממאהבים, היא לא תמיד בצורה נאותה. לפעמים הם נרצחו. אבל היא דאגה שלא ירצחו בשוודיה, היא נעשה לצרפת כדי שירצחו שם.
בקיצור, היא הייתה, איך נאמר את זה, חמת מזג.
כן, אם כי כאשר גטה גרבו הופיע בתפקידה בסרט מפורסם, אני הייתי מאוד מוגזב, מפני שהייתה יפה, גטה גרבו, השחקנית השוודית, וקריסטינה לא הייתה, כפי שאמרתי, כזאת, חשבתי שכאן יש דיוק היסטורי.
בסדר, גם אליזבת טיילור הייתה מאוד יפה, וכשראינו את הגולגולת של קליאופטרה, הסתבר שקליאופטרה המקורית לא הייתה איזו מציאה גדולה מדי.
אבל לא היה קולנוע במצרים עתיקה.
בסדר, גם בשוודיה של המאה ה-17 עוד לא היה קולנוע.
בדיוק, איך ידעת את זאת?
אז זה אפשר לנו להציב את גרטה גרבו בתור קריסטינה, וכולם האמינו לזה חוץ ממך.
אבל קריסטינה הזאת רצה לשמוע את דקארט.
כמו כולם.
בדיוק. היא הציעה לו לבוא לשטוקהולם בירת שוודיה, לגור בארמון וללמד אותה פילוסופיה. הוא חשב שזה דבר נהדר, קודם כל, שוודיה הפרוטסטנטית, שהקתולים לא יכלו להציק לו.
דבר שני, לא היו לו חברים בהולנד, כי הוא עבר בין 18 דירות כדי לא להתחבר עם אף אחד, אז לא היה לו אף אחד שבשבילו צריך להישאר.
אף אחד לא היה בשוודיה.
בסדר, בשוודיה יש את קריסטינה.
כן, קריסטינה שכחה, לא רצה להתחשב על זה, שהפילוסוף הצעיר שלנו, כשהיה צעיר, נשאר במיטה עד 11.
אמרנו, כי היה ילד חולני.
כן, אבל היא נסעה ללמוד פילוסופיה בחמש בבוקר.
בחמש בבוקר?
כן, בשטוקהולם.
מה קרה?
בחורף, בשוודיה.
אוי ואבוי, איזה מזל לא, שאני זה... לא דקארט.
איזה מזל, הוא מת.
ואתה רואה, לא סתם אמרתי שזה מזל. מי שמכריחים אותו לקום בחמש בבוקר בקור השוודי כדי ללמד פילוסופיה, סופו מי ישורנו.
בדיוק.
וככה הוא מת?
כן.
פשוט הצטנן?
הצטנן, כן.
אלה רופאים, אני לא מבינה.
שוודיה במאה ה-17.
ולפחות היא התנצלה בפני מישהו.
כן, היא כתבה שהיא מצטנת מאוד.
אז בן כמה הוא היה?
54.
תחשוב מה עוד היה יכול להספיק.
בדיוק, בדיוק.
אם לא המשוגעת הזאת שהכריחה אותו לקום בחמש בבוקר.
היא לא משוגעת, היא מקדימה.
חרוצה.
חרוצה.
גורלם של האנשים החרוצים עלול להיות קשה מאוד.
עם שוודיה, בחורף, כן.
איך יצא שמתוכנית על דקארט שפועלו היה כל כך רב, בסופו של דבר אנחנו מוצאים מסר בשבחי העצלנות?
אני רוצה להגיד לך, הוא האדם חי, וההיסטוריה חייבת להחזיר לנו את האנשים חיים כפי שהם היו, ולא כפי שהם בפסלים שלהם, על קבריהם. אבל בקשר לזה, אני רוצה לציין, התושבים, גם הגרמנים, גם הצרפתים, ידעו שעומד לעבור הכרכרה ששם גופתו של דקארט.
כי רצו לקבור אותו בצרפת.
כן.
והוא עומד כאמור בשוודיה.
בדיוק. ועל כן הם לקחו חלק מן הגופה שלו כזיכרון.
מה?
מאוד גם מקאברי, כן.
זה אחד הדברים הכי דוחים ששמעתי עליהם.
זה התלהבות ההמונים, מה את רוצה?
מה, אני לא מבינה, פשוט לקחו חלקים מגופתו כדי לשמור כמזכרת?
אצבע, אצבע.
די, 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 די. זה ממש סיפור נוראי.
נוראי, אבל זה קרה מזמן.
אבל היום אנחנו יודעים איפה דקארט קבור.
כן, זה אגיד לך, כשהייתי תלמיד, אז המורה הוביל אותנו על קברו של דקארט בכנסיית סן ז'רמן דה פרה.
בפריז?
בפריז, והקבר הוא מאוד מרשים, גדול, וכולם יודעים דקארט קבור כאן, הם לא יודעים כמה מדקארט קבור.
אתה אומר, מעט מאוד נשאר בקבר הזה.
קוששים, כן.
אז דיברנו על מותו של דקארט, אבל אולי כדאי שנדבר עוד קצת על מורשתו.
כן, גם אויביו.
או, זה מעניין.
כן, מאוד מעניין ומאוד עצוב. היה מסדר דתי שעדיין קיים, הישועים, שראו כחובתם להגן על מורשתו של ישו הנוצרי, כפי שהם פירשו אותה.
שהם היו יותר קיצונים מהקתולים כמובן.
הם היו קתולים קיצונים?
כן.
והם הגיעו למסקנה שדקארט הוא סכנה גדולה מאוד. מפני שלמעשה הוא מלמד אי דת. אי חוסר דת.
כן, אם כי צריך לומר שבפילוסופיה שלו הוא מציע שלוש הוכחות שאמורות להוכיח את קיומו של האלוהים.
כן, את עברת על ההוכחות הללו.
עברתי.
ובכן?
אז יש עליהן הרבה ביקורת, אבל אי אפשר להתכחש לזה שדקארט מנסה להוכיח את העובדה שאלוהים קיים. כלומר, בהקשר הזה, הוא אמנם יוצא, וכמעט אפילו הייתי אומרת בוגד, במסורת הקתולית בכך שהוא אומר שאנחנו צריכים לשאוף לאמת שמגיעה מתהליך מחשבתי שלנו, ולא מדברי הכומר.
בדיוק.
או מהכנסייה. אבל הוא כן מוכיח, לטענתו, את זה שאלוהים קיים. כלומר, הוא כן משרת גם את הכנסייה הקתולית.
אבל כיצד הוא מוכיח?
אז יש לו שלוש דרכים.
כן, בבקשה.
לא ניכנס לכולן, אבל מבלי להיכנס ללב ההוכחות עצמן של דקארט, מה שהוא בעצם מנסה לעשות זה להוכיח באמצעים פילוסופיים את העובדה שהאל קיים. ולכן אני אומרת, הכנסייה הקתולית אולי צריכה לראות פה אויב בגלל העמדה שלו שלא צריך לקבל את דברי הכנסייה כדברי אלוהים חיים, אבל היא בהחלט יכולה לראות בו גם מישהו שמשרת את האינטרסים שלה, כי הוא מוכיח את קיומו של האל, הוא מאמין באלוהים.
אבל את יודעת שהכנסייה אמרה שראשיתו עומד בניגוד לחריתו. ככה שאם אתה הולך עם התיאוריה שלו הראשונה, דוביטו וקוגיטו, אתה מגיע למסקנות מסוימות שהכנסייה לא רוצה בהן. ואם אתה מקבל את מה שהכנסייה הלבישה עליו, אז אתה לא נשאר נאמן לראשית תורתו.
ולכן אתה אומר, אנשי הכנסייה לא קיבלו את העמדה של דקארט ולא נתנו לו לפעול.
הם אמרו שגישתו של דקארט היא מסוכנת לכנסייה. ומי ששמע לה הכנסייה היו הישועים. ומה שקרה עוד יותר טרגי, שלוי ה-14, המזדקן, באחד מן הגיהינום, ועל כן הוא נתן לישועים כל הכוח וכל האפשרות לסגור את האוניברסיטאות ששם מלמדים על דקארט.
עד כדי כך.
והאוניברסיטאות שהעדיפו לא להיסגר, ויתרו על דקארט.
אז אתה רוצה לומר לי שבגלל לחץ הכנסייה הפסיקו ללמד את הרעיונות הקרטזיאנים באותה תקופה?
בסוף מלכותו של לואי ה-14, כן.
מתי הרעיונות האלה חוזרים להיות דומיננטיים?
ב-18.
היום אנחנו יודעים שמדובר ב... אמרנו כבר קודם, אחד ההוגים הכי גדולים בפילוסופיה, וגם השפיע על הגותם של רבים אחרים, שפינוזה וקאנט, כולם התייחסו אליו, אל דקארט.
שפינוזה, למשל, שדרך אגב היה גם יהודי, לא כל כך ידוע בארץ, הוא הנציג המובהק של המורשת הרציונליסטית, ההומניסטית והדמוקרטית של דקארט.
למעשה, בהרבה מאוד מובנים, שפינוזה לוקח את הרעיונות של דקארט ומביא אותם לאיזה שיא חדש שנותן להם משמעות אחרת. אבל אנחנו עוסקים היום בדקארט ולא בשפינוזה, ודיברנו על ההתלהבות הגדולה שבה התקבלו הרעיונות של דקארט בהתחלה. אחר כך תאמר לואי ה-14 מפסיק את העיסוק בהם, ואז זה מתעורר מחדש. אז מתחילים הפילוסופים הקרטזיאנים שוב להתעמק בתוך הרעיונות שלו, לחפור בהם ולהגיע למקומות חדשים.
באחד הפרקים הבאים נדבר על תופעה מאוד מוזרה. כאשר מת לואי ה-14, גל של עיזוז ושל שמחה שטף את צרפת. ואז כל מה שהוא רצה בוטל. ובא מין קונטרופנסיבה, התקפת נגד, נגד מחשבות של לואי ה-14, והתקופה הזאת נקראת רישנס, ואני שהמלך החדש הוא בן חמש.
בן חמש?
כן.
מי הוא?
והנין של לואי ה-14, שהוא נקרא משום מה לואי ה-15.
מאוד מפתיע.
אין להם דמיון. ואחריו
הוא
יש...
הוא הנין שלו.
הנין שלו, כן.
למה לא היה בן, נכד? למה צריך היה לקפוץ ישר? כולם מתו.
כן.
מה אתה שח?
נכד אחד הלך לספרד להיות מלך ספרד, כך שהוא
הגיוני,
פסול.
הגיוני, הוא כן. עסוק כבר, כן.
והנין היה לואי ה-15.
אבל מה עושה ילד בן חמש בראש מדינה?
לואי ה-14 ביקש שיביאו את הילד על מיטתו, ואמר לו, נין, אני אהבתי יותר מדי את המלחמות, אל תעשה כמוני. וחיי הפרטים לא היו דוגמה. ואמר לילד בן חמש, שלא ייקח אהובות.
ילד בן חמש בטח לא הצליח יותר מדי להבין את הרעיון הזה בכלל.
כן, מפני שהמלך דיבר בצורה נמלצת, הוא לא דיבר ממש על אהובות.
כן.
הרמז היה מאוד ברור, אבל כנראה שלגילו הצעיר, לואי ה-15 לא הבין את זה, ולקח את מדאם דה פומפדור.
הבנתי, כלומר גם לא היו אהובות, ואני מנחשת שגם הוא עשה בטח מלחמה או שתיים.
עוד איך.
אז כמה שנים הלך מלך צרפת לואי ה-14? פחות או יותר.
מ-1643 עד 1715.
אז זה מדויק, לא פחות ולא יותר.
כן.
מ-1643 עד 1715 זה משאיר לנו המון המון שנים.
המון.
כמעט 72 שנה.
כן, מפני שהוא הגיע לשלטון.
גם באיזה גיל שנה.
גם כן, בגיל צעיר מאוד. גורלם שמכה צרפת.
וכמה שנים יחזיק אחריו לואי ה-15 גם הצליח לשמור על הכתר כל כך הרבה שנים?
כן, אבל אל תשכחי שהיורש של לואי ה-16...
באופן שוב מפתיע ביותר.
שלא שמר על הכתר, ואפילו על הראש שלו לא שמר.
אבל לזה אנחנו עוד נגיע. אנחנו כרגע עדיין בצרפת של המאה ה-17.
כן, בתקופה שנקראת רג'אנס, כלומר, האוצרות של רוב משפחה, פיליפ דוקאז דורליאן.
כלומר, מכיוון שהילד שמונה לתפקיד, בן החמש, לא מסוגל לשלוט במדינה,
יש עוצרות.
יש מישהו שעוצר את התפקיד, ולמעשה...
הדוד שלו.
הדוד שלו מבצע את התפקיד בפועל.
כן.
אז איך הוא היה בתור מלך בפועל?
הוא היה לא רע. הוא היה סובלני, הוא היה משכיל, הוא אהב אמנות, הוא אהב תיאטרון, הוא אהב שירה, הוא אהב מוזיקה, ככה שהוא היה שליט לא רע.
מבחינת היחסים עם הכנסייה?
הוא לא עסק בכנסייה, והוא לא נתן לכנסייה להתערב יותר מדי. דרך אגב, הכנסייה נתהמה מן השמחה שפרצה בעם עם מותו של לואי 14.
כן.
והיא לא רצתה עוד פעם לחזור למה שהסניע אותה על הציבור, בגלל הציבור הפריזאי, ככה שהיא הייתה הרבה יותר מתונה בימי האוצרות של פיליפ.
כלומר, הם למדו את הלקח.
כן.
אפילו כנסייה קתולית מסוגלת ללמוד את הלקח.
זמן מסוים.
הבנתי, אתה לא נותן לה את החסד מעבר לעניין הזה.
בדיוק.
מה מצבם של תושבי צרפת באותה תקופה? הצילים, אני מתארת לעצמי, עדיין במצב מצוין, כפי שהם בדרך כלל נמצאים. הרבה מאוד פעמים יש להם חובות מאוד גדולים, אבל איכשהו הם מצליחים בחיי היום-יום לחסות עליהם, וממשיכים בהתנהגות הפזרנית שלהם. אבל ההמונים, הם למשל שותפים לרעיונות של דקארט? הם נחשפים לזה בכלל?
יש עלייה בהשכלה, בכל זאת. יש עלייה בעליית קריאה והכתיבה. והיו אפילו עיתונים. ככה שמשנה זאת יש התקדמות השכלתית של ההמונים בערים, לא בכברים.
כן.
כן.
וזה לימים יביא אותנו גם אל המהפכה הצרפתית, שלא הייתה מתאפשרת לולי ההתפתחות הזאת.
המהפכה הצרפתית הייתה למעשה מהפכה פריזאית. תושבי הבירה היו המשכילים ביותר, והקדחתנים ביותר, והפעילים ביותר, ועל כן הם עשו את השינוי הגדול הזה.
הזכרנו קודם את יחסיו של דקארט עם הכנסייה שהיו סבוכים מאוד. אבל יש פרשה שלא דיברנו עליה וגם היא מעניינת בהקשר הזה של דקארט, והיא פרשת גלילאו גלילי.
כן.
לפני שנדבר על ההשפעה על דקארט, בוא תזכיר לנו קצת מה היה הסיפור עם גלילי עצמו.
הוא היה אסטרונום, הוא המציא את הטלסקופ, והוכיח שאופרניקוס צדק. והכנסייה ששתקה אחרי שהופיע ספרו של קופרניקוס, שהוקדש לאפיפיור דרך אגב.
כן.
קופרניקוס
היה קצת פוליטיקאי.
כן. עכשיו גלילאו גלילי עשה טעות אחת פטלית, שלא עשה קופרניקוס. קופרניקוס כתב את ספרו בלטינית, שההמונים לא הבינו. אבל גלילאו גלילי כתב ספרו באיטלקית.
טעות פטלית.
באמת, באמת. הכנסייה האשימה אותו. אילו היה כותב בלטינית, מה? אולי.
אז כמה מומחים היו שומעים על זה?
כן. אבל איטלקית... ואז הוא נשם על אינקוויזיציה, ולמעשה הוא שם במעצר בית, וביתו, שהייתה קתולית, קיבלה את התפקיד לשמור עליו.
אגב, זה נכון שהפתגם המפורסם שנגזר מדבריו, ואף על פי כן נוע תנוע, שזה לכאורה הדברים האחרונים שהוא אמר לפני...
לא אחרונים, זה אחרי פסק הדין.
אז הדברים שהוא אמר אחרי פסק הדין, יכול להיות שהוא לא באמת אמר, כי זה אחת השמועות בהקשר הזה.
המיקרופון לא היה סתום כנראה.
אז מה, אחרי פסק הדין עמד גלילאו גלילי באומץ ואמר, לא תכניע אותי ואף על פי כן נוע תנוע, כשהוא מתכוון כמובן
לא,
לשמש?
לא, הוא היה בבית סוהר, שהשומרת הייתה ביתו. כך שמשנה הזאת סוכל מן השדה. והכנסייה הקתולית השיגה הישג גדול מאוד.
אבל הוא היה אמור להיות מוצא להורג.
אבל הוא חזר בו.
מפחד האינקוויזיציה.
אלא מה, זה כל כך נעים להישרף?
אני אמרתי שזה נעים. להפך.
זה חשוב להדגיש את זה.
חלילה וחס.
כן.
ואיך כל העניין הזה השפיע על דקארט?
ובכן, דקארט היה קופרניקיאני. כלומר, הוא קיבל את התורה שהיוצנטרית, שהשמש במרכז היקום, ולא כדור הארץ.
שזו התיאוריה של קופרניקוס, שבפעם הראשונה למעשה שינה את התפיסה האסטרונומית המקובלת, ואמר, חברים, לא אתם במרכז היקום, לא כדור הארץ הוא זה שסביבו סובבים כל גרמי השמיים, אלא אנחנו אחד מגרמי השמיים שסובבים סביב השמש.
ודקארט הכין מחקר על עניין הזה, אבל כשנודע לו שהאינקוויזיציה הטילה חרם על גלילאו גלילי, ב-1911 עשו נסוג ולא פרסם אותו חיבור על האסטרונומיה שהוא הכין.
אתה יודע, כמובן, וכבר הדגשנו את זה קודם, שאנחנו לא רוצים לגרום לשום דבר שיביא לשריפתם של אנשים, ודאי לא אנשים כאלה משמעותיים. אבל יש משהו קצת מאכזב בזה, שהם חוזרים בהם, שהם לא מפרסמים את המחקרים שלהם, הכל מחשש הכנסייה הקתולית.
תראי, אילו היה לך ברירה בין שריפה בציבור לבין... להגיד, טעיתי, סליחה, נמשיך הלאה.
אבל אני לא דקארט ולא גלילאו גלילי.
אי אפשר לדעת.
אז הזכרנו כבר את העושר הגדול של התחומים שדקארט עסק בהם. פילוסופיה, כמובן, בזה הוא נודע. חקר המוח, אמרנו שהוא ביצע נתיחות של בעלי חיים, כן. ולמד על המוח האנושי ועל המוח בכלל. כן, יש לו סרטוטים ממש.
כן, אבל ההישגים הם לא כל כך מרחיקי לכת.
לא, הוא הצליח להגיע לכמה דווקא דברים שהם די מרשימים. גם בעניין הזה של המוח. הזכרנו את המחקר האסטרונומי, ולא אמרנו דבר וחצי דבר על המתמטיקה, שהרי דקארט עשה גם התקדמות גדולה מאוד בתחום המתמטיקה והגיאומטריה. מה ששוב מעלה את ה... אני לא יודעת אפילו איך לקרוא לזה, כמיהה לאנשים כאלה, אנשי רנסנס, שעסקו בכל כך הרבה תחומים. איך זה עבד אז?
זה רנסנס המאוחר, אל תשכחי. ובכן, הם היו למעשה... היורשים של הפילוסופיה היוונית והרומאית ולתרבות האירופאית, אבל כאן קרה דבר אחר. על ידי מעשיהם הם העלו את אירופה כיבשת המתקדמת של המין האנושי, ואל נשכח שארצות הברית של אמריקה למעשה היא ילדתה של אירופה.
כן, וצריך לומר שבימי הביניים שלפני תקופת הרנסנס, דווקא המוסלמים היו אלה שהובילו את החשיבה ואת הקדמה.
אבל עכשיו, עם הרנסנס, באה מן תחיית המתים, ואירופה לקחה שוב את הבכורה.
ואז אירופה למעשה נכנסת לתקופה של קדמה בלתי פוסקת, גם מבחינת החשיבה הפילוסופית, אבל גם מבחינת המדע, יותר ויותר משקל מוענק למדע, והקדמה הופכת להיות ממש לאידיאל.
אירופה זה מושג מאוד כולל. ספרד למעשה, בגלל האינקוויזיציה, הייתה אחת המדינות המפגרות ביותר של אירופה עד המהפכה הצרפתית ואחריה.
אז שוב אתה קושר בין הקדמה לבין הכפירה במוסדות הדתיים.
בדיוק. כמובן שמה שדיברנו מתייחס לדת הקתולית, לדת הפרוטסטנטית ולא לדתות אחרות.
שעליהן אנחנו פשוט מעדיפים לא לדבר.
להתעתה.
שעה היסטורית, הרוח הצרפתית, חלק רביעי. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק שוחחו על אנשי הרוח הגדולים בהיסטוריה הצרפתית. ערכה ענת מוזס, ייעוץ מוסיקלי עמליה רוזן, ביצוע טכני בני יהודאי, דני אור ואסף סיטון. בתוכנית הושמעו קטעים מתוך שירי מונטי פייתון, קונצ'רטו לאבוב של אלסנדרו מרצ'לו, קטעי נעימה ללוחמים מאת ז'אן בטיסט לולי, קטע נגינה לצ'מבלו מאת ז'אן פיליפ רמו, קטעי אורגן וחצוצרות של הנרי פרסל, צלילי ברוק לחצוצרה, שירי עם שוודים ושירי המהפכה הצרפתית.